טוב. אולי ניכנס בהמשך הלילה קצת. אני חושב שארבעת הבתים באמת בנויים על ארבע עולמות, כמו ביסודות החסידיים, על ארבעת העולמות, שהראשון עוסק בעשייה והאחרון באצילות. לעד חיה בלבבינו האמונה הנאמנה לשוב לארץ קודשנו עיר בדוד חנה, עד לתורת חיים חמדתנו מפי עליון ניתנה, נצח היא נחלתנו ממדבר מתנה. יסוד האמונה הוא זה שמקיים את הכוח שלנו להתקיים, כשהוא מתערער אז כל כוח הקיום מתערער. זה שיר גדול מאוד, אבל נתחיל להיכנס לפרשה, נראה את חלקיה קצת, ננסה להתמקד במה שנוכל. פרשת שופטים ממשיכה ישירות את פרשת ראה. שבוע שעבר עברנו במשך הלילה ככה לכל חלקי הפרשה. בפרשת ראה הנושא שמסביבו הכל סב הוא המקום אשר יבחר השם. אנחנו דיברנו על זה שזה בעולם, בשנה ובנפש. המקום אשר יבחר השם, ואחרי זה דיברנו על הזמנים בסוף הפרשה ועל האדם באמצע, אבל הכל סובב סביב המקום אשר יבחר השם. לא תעשו ככל אשר אנחנו עושים פה היום, איש כל הישר בעיניו, במות, מקומות, זהו, עולים אל המקום אשר יבחר השם, והיה כי יביאך אל המקום, ישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום. והדיבור היה על הארץ במובן העמוק של המקום. דיברנו על הר המוריה מול אילון מורה, על הברכה והכללה ועל מקום הברכה. יש שער לשמיים. כמובן כל מה שאנחנו אומרים במובן של ארץ ישראל המעשית והפיזית, שייך גם למושג הנפשי והעמוק והפנימי של ארץ ישראל, של ואתם תהיו לי ארץ חפץ, של הנשמה, של האדם. זה כבר דיברנו, הרחבנו. במובן הזה פרשת שופטים עוברת מהמקום אשר יבחר השם למוסדות, ליתר דיוק לאישיויות, לדמויות. היא עסוקה בשופטים, בשוטרים, בשני היא עוברת למלך. אבל לפני שאני ממשיך, דילגנו על עוד כתובת אחת מאוד חשובה. נעמי, מאוד חשובה. מי? הכהנים. מצוין. זאת הנקודה הראשונה שננסה לנתח ביחד עוד מעט. היא עסוקה בכהנים, בשופטים, בשוטרים ובמלך. נביא, עסוקים בו פה, עסקנו בו גם בפרשה הקודמת. הוא לא מתחדש כאן. אנחנו נברר אותו. החידוש של הפרשה עוסק בשופטים, בשוטרים, בכהנים בתפקיד הזה, שעליו נדבר, ובמלך בתפקידו כמלך. סוגיית השופטים והשוטרים והכהנים, אם נסתכל ברגע על הפרשה כולה, מדברת בחלק הראשון, בראשון, על המשפט, על הדין, על עשיית המשפט, והיא מתחברת לפרשה הקודמת כשהיא מתארת עכשיו איך במקום אשר יבחר השם נמצאות האישיויות שאמרנו הרגע כדי לשפוט. פסוק ח' בפרק י' ז', כי יפלה ממך הדבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, ובין נגע לנגע, דברי ריבות משעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. זה אנחנו כבר מכירים את המקום אשר יבחר, דיברנו עליו כל הפרשה הקודמת. ובאת אל, וכאן נקודה מאוד חשובה, ובאת אל מי? אל השופט, נכון? אל מי הולכים במקום אשר יבחר? לבית דין, לסנהדרין. ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך. מי? הכהנים והשופט. את דבר המשפט. איך הילדים אומרים? תודו שזה חידוש. נכון? הילדים אומרים תודו. הכהנים ובית המקדש, אם היינו מבקשים להתחיל הערב בכל אחד יצייר ציור, מה עושים הכהנים בבית המקדש? קורבנות, ברכת כהנים, הם לא שופטים. הם לא אמורים להגיד את דבר המשפט. חז"ל לומדים מהפסוק הזה משפט מאוד חשוב: אם אין כהן, אין משפט. אגב, הספר הראשון שיצא אחרי פטירתו של הרב קוק יצא בתף ריש צדי זין, 36, תחילת שבע, בתף ריש צדי זין, והוא הספר משפט כהן. מתוך 30 הספרים שעומדים להוציא אז, אחרי זה היו יותר, מתוך 30 הספרים שעומדים להוציא, הוא הספר הראשון, שבו מרכז בנו הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה את ההלכות התלויות בארץ בעיקר, ואת ענייני סנהדרין וכו', שבזה הם ראו את עיקר החידוש הגדול שהרב קוק ניסה ליצור. את הספר משפט כהן הרב קוק? כן. בכותרת, במוטו, לספר, רב צבי יהודה מביא את המשפט: והגידו לך את דבר המשפט, אם אין כהן, אין משפט. משפט כהן, אם אין כהן, אין משפט. יש כאן יסוד שנצטרך לעבור עליו לאט ולהבין אותו בהמשך. תפקיד חדש שלא למדנו על הכהנים עד היום, לא לימדו אותנו אותו בגן, הכהנים כשופטים. צריך להבין את התפקיד הזה. ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט. עוד ניכנס לזה עוד מעט. ברור מראש שהכהן הוא לא שופט מפני שהוא כהן. צריך להיות בהכשרה של שופט בשביל להיות שופט. הוא לא שופט מפני אותו כהן. אז מה נותן את הכהונה? אם יש לי דיינים שהם לא כהנים, הם לא יכולים, איפה ראינו דבר כזה? מה המשמעות של כהונה בשיפוט? ניכנס לכל זה בעזרת השם. ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא. שימו לב כמה זה מהותי. המשפט צריך להיות בבית המקדש, ובסנהדרין יושבים כהנים. כלומר, יש כאן כהנים שהם נמצאים בתוככי המשפט, ומיקומו של המשפט הוא בבית המקדש. לפני שממשיכים, רק תנו את הדעת על זה. זו נקודה מאוד חשובה כשעוסקים בפרשת המדינה היהודית, בפרשת שופטים. בכל מדינה יש בית משפט עליון. להבדיל, זו הסנהדרין הגדולה. אבל האם הוא נמצא במקום המקדש הדתי? חד משמעית לא. יש הפרדת רשויות. ועל ההפרדה הזו נדבר היום. הכהנים והשופט יגידו לך את דבר המשפט שמתרחש במקום אשר יבחר השם. אגב, אין כאן בפרשה, כמעט עד הסוף, רק בסוף נראה שיש, התייחסויות למה שנקרא בתי דין קטנים. הרי לא הכל מתרכז רק אצל סנהדרין גדולה שהיא בית דין, נזכיר, של 71 דיינים שיושבים בלשכת הגזית בירושלים בבית המקדש. יש בכל עיר ועיר בית דין. יש בתי דין של 23 ויש בתי דין של 3. כולם יונקים את מקור כוחה מהמקום אשר יבחר השם ומלשכת הגזית. אז החיבור הזה קודם כל הוא חיבור מדהים שצריך לנתח אותו, אבל הוא עד כדי כך מחודש, והוא מחודש גם למי שמצוי בתוך הדברים, שיש לכהנים תפקיד שיפוטי בתוך ים התפקידים שלהם. לא חושב שהיינו מכניסים אותו. השתי תמונות שאני כבר מבקש על ההתחלה לעדכן באלבום. אם הייתי אומר, משחק ראשון לערב מציירים מקדש, וכל ילד יצייר מה שהוא רוצה במקדש, אני משער לעצמי שבציורי המקדש יופיעו הרבה ציורים. יופיעו כהן גדול, ציץ, נכון? קרובים, ארון, מנורה. לא בטוח שיופיע שם בית משפט עליון. אבל הוא ישב שם, בלשכת גזית. אני משוכנע כמעט שזה לא יופיע בציורים של אף ילד. תראו מה עשו לנו. תראו מה קרה לנו. אל תיבעלו. אבל אם אני אמשיך את התיאור, יהיה שם בניין ענק שיקראו לו בנק ישראל. הוא לשכת האוצר שנמצאת שם. היא לא נמצאת 7 קילומטר מערבה בגבעת רם. היא שם. וטיפ טיפה למטה נמצא הארמון והמלך ועיר דוד. כלומר, כשמציירים את הציור של בית המקדש, בוא נתחיל לצייר תורת חיים חמדתנו ונשתחרר מהציורים המופרדים, הממיתים שאנחנו רגילים להם. אז אולי יהיה לנו מקום איכשהו פתאום בכלל להתחיל לחשוב על מה שהוא כבר לגמרי נראה מוזר, מה עושה הכהן שם בבית הדין. הכהן הוא איש החסד, הוא העובד הסוציאלי, הוא איש הדת. לפני שאני אעבור לשני, אני רוצה רגע להמשיך לראות שנייה את נושא הכהנים והשופטים, בסדר? כדי שתראו שזה לא רק בפסוק הזה. נדלג ברשותכם על הפסוקים הבאים, ואז נגיע בפסוק י"ח, פסוק י"ח בפרשת המלך. אני באותו פרק, בפרק י"ז, בפסוק י"ח, המלך צריך לכתוב לעצמו ספר תורה, והיה חשיבתו על כיסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים. כלומר, הספר שממנו הוא צריך לקחת כדי לכתוב את ספרו, אני עוד לא מדבר על המלך בעזרת השם, השיעור הבא יהיה על המלך. בהמשך הלילה, נגיע למלך. אבל המלך כדי לכתוב את ספרו, צריך לכתוב אותו מהספר שנמצא לפני הכהנים הלוויים. אגב, זאת הפעם השנייה שהכהנים נקראים הכהנים הלוויים. כדי להזכיר לנו את מקור שבטם. הם הכהנים שהם משבט לוי, וזה נקודת עניינם. הלוויים. זו מתנה, זה לא שופט, זה לא שוטר, זה לא הכשרה. זה אולי מה שמסביר למה בשלישי, בסדר? פרק י"ח, אנחנו לא עוברים, אנחנו רק עוברים בשנייה אחת לראות. זה אולי מה שמסביר מה פתאום בשלישי, פתאום מדברים על הכהנים בפרשה. רבים שואלים פה, מה עושה פה פתאום פרשת הכהנים? זה ברור, כי זו הסוגיה של הפרשה. לכהנים לא יהיה חלק ונחלה עם ישראל. וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם. התואר הזה מאוד מעניין. מתנות כהונה, מה הם מקבלים? אני מדלג על שלישי ורביעי. שוב עוסקים בכהן, וכי יבוא הלוי מאחד שעריך ושירד בשם השם אלוקיו. זה עדיין הכהן, זה לא לוי, זה כהן. לא ניכנס לזה עכשיו. תמים תהיה עם השם אלוקיך, פרשת הנביא, בסדר? פרשת הנביא, עד פרק י"ט. בפרק י"ט, פסוק א', סיפור שלוש ערי המקלט, והדין שרוצח בשגגה גולה לערי מקלט. זה נמצא מפרק י"ט ועד סוף חמישי, הגענו לשישי, לפסוק י"ד, בסדר? לפסוק י"ד שהוא בעצם עדיין המשך של הפרשה הקודמת, ובפסוק ט"ו חוזרים לנושא המשפט. פסוק ט"ו בפרק י"ט חוזרים לנושא המשפט, לא יקום עד אחד באיש, טוב? וכשיש שני עדים, מה הם צריכים לעשות? פסוק י"ז, עוד פעם נשים לב לאותה פרשייה, ועמדו, רואים את פסוק י"ז? ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני השם. על מה מדובר פה? על משפט לכל דבר, נכון? לפני מי? הכהנים והשופטים אשר יהיו בימים ההם. חז"ל אומרים, אין לך אלא שופט שנמצא בימיו, יפתח בדורו, כי שמואל בדורו. אבל למה צריך הכהנים? אני יודע שכהן זה לא משנה באיזה דור, כי הוא כהן. הכהנים צריכים, והשופטים דורשים היטב, שואלים היטב. פה נגמרת הפרשה הזאת, ובאיזשהו הקשר שלכאורה לא מובן, איך מתחילים פה עכשיו את כל ענייני המלחמה. פרק כף. לדעתי, אם אנחנו ממוקדים בכהנים והשופטים, תראו איך החיבור בא משם ולא ממקום אחר. מה פתאום, חס וחלילה? אין דבר כזה. ודאי, אין דבר כזה ששופט קשור דווקא לשבט. אין דבר כזה. עכשיו, בפרק כף, מתחילה פרשה חדשה לגמרי, והיא פרשה שלא עוסקת עכשיו בעניינים פרטיים של משפט, אלא ביציאה למלחמה, לכאורה לא קשור. אלא אם כן נראה את הקשר, שהוא נובע ממה שאנחנו מדברים עליו כבר. כי תצא למלחמה על אויביך, מדובר פה במלחמת רשות. וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם, כי השם אלוהיך עמך המעלך מארץ מצרים. עכשיו, איך מתכוננים למלחמה? זה מחולק פה לכמה פסוקים. שני הפסוקים הקרובים, והיה כקרובכם אל המלחמה, בוא נקרא, כי אחרי זה בעזרת השם ניכנס בנחת, אבל תראו את נושא הכהנים והשופטים, או הכהנים והשוטרים הפעם. עסקנו בכהנים והשופטים, אבל יש לנו גם שוטרים שעוד לא דיברנו עליהם חוץ מבפסוק הראשון. מה הם עושים? הנה. והיה כקרובכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר אל העם. זה אגב דבר מדהים. הכהן הזה, שמקודם הוצאנו אותו מבית המשפט לאיזה חופשת לימודים בבית המשפט, הוא עזב את בית המקדש לטובת בית המשפט, ואנחנו עוד לא מבינים איך. האנשים אשר יהיה להם הריב הולכים לכהנים והשופטים. עכשיו אנחנו מוציאים אותו לקרב. הוא כהן משוח מלחמה, שהוא פותח בעצם את כל הדיבור עם העם היוצא למלחמה. היה כקרובכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר אל העם, ואמר עליהם, שמה ישראל? אתם קריבים היום למלחמה על אויביכם, אל יירח לבביכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם. כי השם אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. עד כאן, מי דובר? הכהן. ודיברו השוטרים אל העם לאמור. כלומר, ליד הכהן עומדים השוטרים. הם המוציאים לפועל. מי האיש, יש כאן שלושה מי האיש, אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו. אנחנו עוד נעסוק הרבה בעזרת השם, נגיש בעזרת השם יחידה הערב לפרט ולכלל. כמה העיסוק בכלל ובמדינה משכיח את הפרט? ואיפה הפרט? לא כדי שלא יקרה משהו במלחמה, אלא כדי שהוא לא יאבד את כרמו, את ביתו. איפה הוא מופיע? ומי אחראי על היחסים בין הפרט לכלל? הכהן דיבר אל כולם ואל כל אחד ואחד, שמע ישראל. השוטרים, שלכאורה תפקידם היה אמור להיות מה? לדאוג שאף אחד לא יברח מפה, הם אלה שדואגים שכל מי שצריך ללכת ילך. זה שוטרים הפוך, שוטרים רברס. השוטרים אומרים שכל מי שבנה בית חדש ולא חנכו, אאוט. ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, אותו דבר. ומי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר ייקחנה. ויספו השוטרים לדבר אל העם ואמרו, מי האיש הירא ורך על איביו ילך וישוב לביתו, אבל הפעם מה הסיבה? לא למענו, אלא למען האחרים. ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. ועכשיו דבר אחרון, והיה כחלות השוטרים לדבר אל העם, בעברית של היום, עכשיו תכלס, חוזרים השוטרים להיות שוטרים, ופקדו שרי צבאות בראש העם. חז"ל אומרים, העמידים זקיפין מפה ומפה, ומי שבורח, הביטוי הוא הרשות בידם לקפח את שוקו. אין בריחות, כי תחילת נפילה ניסה. עכשיו, רש"י שואל מיד, מה זה ויספו השוטרים לדבר אליהם? הרי הם כבר מדברים מפסוק ה', לא? ודיברו השוטרים מי האיש, ויאספו השוטרים. אז רש"י מביא על פי חז"ל, ואנחנו לא ניכנס, אני רק אומר את זה עכשיו בגדול, שזה מובנה כך. את שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה, השם אלוקיכם יילחם לכם להושיע אתכם, מדבר ומשמיע הכהן. מיד תבינו את ההבדל בין מדבר למשמיע. את כל עמי האיש מדבר הכהן ומשמיעים השוטרים. הכהן אומר ודיברו השוטרים. הכהן אומר לשוטרים והשוטרים מעבירים בשם הכהן. את החלק האחרון של מי האיש הירא ורך על איביו ילך וישוב לביתו ולא יימס את לבב אחיו כלבבו, מדברים ומשמיעים השוטרים. לכן זה ויספו השוטרים. ואז בא החלק האחרון של ההוצאה לפועל, של הביצוע. ופקדו השוטרים, שרי צבאות בראש העם. אז יש כאן את הכהן, כשהשוטרים פסיביים לידו. יש כאן את הכהן כנותן הכוח לשוטרים להעביר את דבר הכהן אל העם. יש כאן את השוטרים כשהכהן פסיבי לידם. ויש כאן את השוטרים כשהם עוברים מדיבור למעשה, כשהם פוקדים את שרי הצבאות. אז אם אנחנו עוסקים בפרסונות, באישיויות בפרשה, אז היו לנו שופטים וכהנים, שופטים ושוטרים, כהנים ושוטרים. צריך להבין מה הולך. בסדר? והחיבור בין פרשת כי תצא למלחמה לכל מה שהיה מקודם, הוא פשוט בעלי התפקידים. כאן לא עוסקים בצורת הלחימה. יש פרשה נוספת אחר כך, כי תצא. כאן עוסקים במבנה היציאה, בתפקיד הנותני כוח. בכהן משוח המלחמה, בשוטרים, במערכת היחסים ביניהם, ובמערכת היחסים של היחיד והכלל בנושא הלחימה. כלומר, הפרשה הזאת, שופטים ושוטרים, עוסקת בדברים מאוד פרטיים, כי יש שני אנשים אשר להם הריב. על כל דבר משפט, בין דם לדם, בין נגע לנגע, בין דין לדין, מדובר בדברים הכי אינטימיים. להגיע עם מראות דמים כדי לדון. בשונה ממה שנדמה לנו תמיד, כשנכנסים לפרשת שופטים, אנחנו מתחילים התקווה. אז לעצור לשנייה אחת, יהיה גם התקווה, יהיה בסדר, אל תדאגו, יהיה התקווה, יהיה ספרינט, הכל יהיה. אבל לפני התקווה, הפרשה עוסקת בפרט מאוד. היא עוסקת במעבר בין הפרט לכלל, במקומות שהפרט צריך להיות חלק מהכלל, ומתי מקפחים את שוקו כאשר הוא מפריע לכלל, ומתי כל הכלל מתעכב, כי יש כאן מישהו, לא רק שהרס אישה, אלא שנטע כרם. זו הבחנה גדולה מאוד, ומה תפקידו של כל איש עמדה כזה? כהן, שופט, שוטר, כשאני בכלל לא יודע מה עושה הכהן בתוך התפקידים. בסדר? אבל הרצף שמחבר את הפרשה בא ממקום מאוד מפתיע. ואז הכל אחד. אחרי זה הפרשה ממשיכה, ושוב זה המוסדות, כי תקרב אל עיר להילחם עליה, וקראת אליה לשלום. כאן הפרשה עוסקת ביחס בינך לבין המלחמה התחילה כבר. אז עכשיו מה היחס לעם שנמצא לידך, ומה היחס לא רק לעם שנמצא לידך, אלא מה היחס לעצים ולטבע בלחימה הזאת. פסוק י"ט, פרק כ"א, כי תצור אל עיר ימים רבים להילחם עליה, כלומר לא רק כי תצא למלחמה, אלא המלחמה נמשכת, ואתה צר על עיר אויב ימים רבים, מה היחס לעצים? לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא. אז אני רוצה לעשות פה מהפכה בתפיסה. לא רק שפרשת שופטים עוסקת בפרט, היא עוסקת בעצים. לא שלנו, אלא של האויב כפרט. ואיך בעצם לכל אחד מבעלי התפקידים יש את התפקיד למצוא לכל אחד את מקומו בתוך הכלל ובתוך עצמו. מי הכהן, מי השופט, מי השוטר ומי המלך. אלה בעלי התפקידים, והם מסתובבים לאורך כל הפרשה עד הסוף. הסוף הוא בפרשה האחרונה, שלכאורה כולם שואלים מה היא עושה פה, היא מפריעה באמצע. הרי שתי הפרשות האחרונות עסקו במה? ביציאה למלחמה. זאת מלחמת רשות. ומה הפרשה הבאה אחרי הפרשה הזאת? כי תצא למלחמה על אויביך, אשת יפה תואר. מה נכנס פתאום באמצע? מה הפרשה האחרונה, פרק כ"א, הפסוקים הראשונים? נו, במה היא עוסקת? עגלה ערופה, חלל באדמה. זה לא קשור למלחמה. שואלים, הלומדים פה בצדק, למה זה נכנס באמצע? הרי יש פרשיות מלחמה. תכנס, אם הנושא הוא מלחמה. אבל לעניות דעתי הענייה, אני טוען, הנושא המשתף הוא יחסי התפקידים. והנה יחסי התפקידים ממשיכים. תראו מיד. נמצא חלל באדמה. קודם כל, הקשר לפרשה הקודמת הוא כמעט אסוציאטיבי. נו, אם יש חלל, אז כנראה היה. מה, קשה להגיד, אבל מה מרגיע אותנו כשאנחנו שומעים שיש חלל? זה אויב, זה לא בינינו. זה לא בינינו. אבל זה לא נכון, כי ימצא חלל, וזה בכלל לא אויב. כי ימצא חלל באדמה, וזה לא אויב. זה לא מלחמה, זה לא אויבים, זה פה בבית. והוא נמצא בין שני ערים, בין שתי ערים, אז תראו מה קורה. כי ימצא חלל באדמה אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה, אם נספיק ניכנס גם לפרשה הזו בסוף, כי היא מרתקת, כל מושג הכפרה בסוף, חכו. נופל בשדה לא נודע מי יקר. עכשיו תראו איזה סיכום של הפרשה. ויצאו זקניך ושופטיך. מי זה זקניך ושופטיך? איזה זקנים? של העיר? מי מציע של העיר? אתה אומר, אם יאו, תוכיח שלא. בפסוק ד' כתוב, והורידו זקני העיר. אבל לפני כן כתוב, ויצאו זקניך ושופטיך. אז זקני העיר זה מופיע רק אחר כך. אומר רש"י מיד, אומרים חז"ל, ויצאו זקניך ושופטיך, דייני בית הדין הגדול. אתם זוכרים את ההם מהסיפור הקודם, מה שאומרים? זוכרים? מבית המקדש, מלשכת הגזית. יוצאים דייני בית הדין הגדול, שלושה מהם, חמישה מהם, באים אל השדה, עומדים ליד החלל, לא הבנתי, זה תפקידם של דייני בית הדין הגדול? זה לא תפקיד הזיהוי פלילי באזור? הצלה? מישהו שיעשה את זה? יוצאים דייני בית דין הגדול מחלוקת עם הרכב של חמישה או של שלושה, חמישה פירושו שזה לא הרכב רגיל, של בית דין הגדול. ומה הם עושים דייני בית הדין הגדול? באים ממטר. כל אחד יצייר עכשיו את החמישה זקנים שהוא יכול, עומדים שם ממטר. מה הם עוד... לא זקני הערים. בסדר, מי שלא מצייר את הפרשה לא עושה כלום. חבל. יש ספרים עם ציורים, יותר טוב. שיצייר. עומדים עכשיו זקני הדור שיצאו מבית המקדש, מהסיפור הראשון, עם המטר, ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל. בודקים לאן החלל, העיר קרובה. לעיר הזאת או לעיר הזאת. והיה העיר הקרובה אל החלל, עכשיו באים זקני העיר ההיא, והנה מערכת היחסים בין זקני בית דין הגדול לכל מערכת המשפט שיונקת מכוח בית הדין הגדול שדיברנו עליו בהתחלה. אז עוד לא דיברנו על בתי דין אחרים, הנה אנחנו מדברים. ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר אשר לא עובד בה. פתאום השופטים ממלאים תפקיד של בית מקדש קטן בעיר. לקחת עגלת בקר בספר ויקרא זה בערך היה ממשיך והביאו אל הכהן והקריב על המזבח לעולה ו... ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר אשר לא עובד בה, אשר לא משכה בעול, והורידו זקני העיר ההיא את העגלה אל נחל איתן אשר לא יעבד בו ולא יזרע, וערפו שם את העגלה בנחל. זה מה שלמדתם בפקולטה למשפטים? איך הולכים לנחל איתן ועורפים עגלה? זה תפקיד של הכהן, של הזקנים, של ה-23 דיינים, זקני העיר ההיא, שמקבלים אותו מהמודדים. זאת אומרת, זקני בית הדין הגדול, חכו, זה רק התחיל. וניגשו הכהנים בני לוי, או! זוכרים שהם אצלנו בפרשה? זאת אומרת, זאת הפרשה. וניגשו הכהנים בני לוי, וכאן כאילו הסבר, אנחנו הרי מההתחלה שואלים מה הם עושים פה. כי בם בחר השם אלוהיך לשרתו ולברך בשם השם. ועל פיהם יהיה כל רי וכל נגע. זה כבר בכלל. כבר עד עכשיו הבנתי שיש גם כהנים בבית המשפט. עכשיו מסתבר שהשופטים הם בעצם עושי דברם של הכהנים. מפורש. ועל פיהם יהיה כל רי וכל נגע. לא. כי יהיה דבר למשפט בין דם לדם, בין נגע לרגע על ריב, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית אל המקום, ובאת אל הכהנים ואל השופטים. אבל הבנתי שיש גם כהן במשפט, אבל העניין הוא המשפט. עכשיו מסתבר שעל פי מי יהיה כל ריב וכל נגע? על פי הכהנים. וכל זקני העיר ההיא הקרובים אל החלל ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה ונחל, וענו ואמרו מי? זקני העיר. בסדר? זקני העיר. ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. מי מעיד על דבריהם? צריך שזה יהיה באישור נוטריוני בפני עורך דין. מי רואים את זה? זקני בית הדין הגדול והכהנים. וענו ואמרו, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. זה הצרה שצריך לקלוט אותה. זה מדהים, רש"י אומר, וכי עלה על דעתנו שזקני העיר הם אלה שרצחו. הם צריכים להצהיר ניקיון כפיים ורחצו את ידיהם. כפר לעמך ישראל אשר פדית השם. תראו שנייה, אונקלוס בטובכם בפסוק ח', כפר לעמך. איך הוא מתחיל את הפסוק? כפר לעמך. מעניין, צורת תרגום כזאת, נכון? אונקלוס הוא מתרגם מילולי. איך הוא מתחיל? כפר לעמך ישראל, לא כפר לעמך. איך? כהניה ימרון, הכהנים, כמו שבמלחמה תפקידם לומר שמע ישראל אתם קריבים היום למלחמה, כהניה ימרון, כפר לעמך ישראל אשר פדית השם ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל ונכפר להם הדם. הם לא סיימו את ההצהרה, ואתה ריבונו של עולם תבאר הדם הנקי, ואתה כל אחד מאיתנו, ואתה תבאר הדם הנקי מקרבך כי תעשה הישר בעיני השם. אתה זה מי? הפרט או הכלל? זה פילי פלאות. ואתה תבאר דם הנקי, מי? מי הנמען? כך אומרים הכהנים ומעמד זקני העיר וזקני בית הדין הגדול, מן הסתם יושבים שם כל עומדי הערים האלה, אולי משפחת ההרוג, ואתה תבאר דם ענקי. ומי שמצליח להיכנס למעמד הזה, כל אחד שומע את זה לבד בגוף שני יחיד, וכלל שלם שומע את זה. אז עוד לא אמרנו כלום, רק פתחנו. אבל אני חושב שזה יסוד גדול מאוד, אני מודה שאני לא ראיתי את זה לפני כן. הפרשה נעה מתחילתה ועד סופה מהכהנים אל השופטים והשוטרים. הכהנים הם היסוד של הפרשה. על פיהם יהיה כל רי וכל נגע. על פיהם יהיה כל רי וכל נגע, הכהנים. ואז מופיעים השופטים, והשופטים שלקחו את כולנו בכל רי וכל נגע אל המקום אשר יבחר, יוצאים מהמקום אשר יבחר, כשיש חלל באדמה לא נודע מי היכהו, וצריך להביא עגלה ערופה. והפרשה הזו, שהיא קשה מאוד, נחתמת בבשורה עצומה. כפר לעמך ישראל אשר פדית השם. פדית מאיפה? כפר לעמך ישראל אשר פדית השם. מזכירים לעם ישראל את זה שהעם הזה, מזכירים לקדוש ברוך הוא את זה שהעם הזה נגאל ונפדה ויצא ממצרים. כפר לעמך ישראל, כלומר יש בסיפור עגלה ערופה, אם הוא בא לידי ביטוי בצורה הנכונה, כדי לכפר לעם הזה. אם הוא טופל נכון, יש כאן צורה אדירה של כפרה, שצריך להבין אותה. נתחיל מההתחלה. המשתף הוא בעצם היחיד והכלל, תפקיד הכהנים והשופטים והשוטרים. נתחיל את הדברים באמת מתחילתה של הפרשה. על פי ההלכה, הרי ברור שאם ישבו 71 דיינים בבית דין, וכן היה כהן או לא היה כהן, הדין הוא דין. ואם באת אל המקום אשר יבחר והגעת לבית הדין, אתה לא צריך לבדוק אם יושבים שם כהנים כרגע בהרכב או לא יושבים שם. יותר מזה, ברור שהכהן לא יכול לדון רק בזכות היותו כהן. כדי לדון הוא צריך לדון. מצד שני, נקודה אחרת. בתפיסה שלנו כהן ושופט הם שתי פונקציות שנראות מאוד זרות אחת לשנייה. הכהן צריך לעסוק בדברים לגמרי אחרים מהשופט. זה לא טעות בציור שלנו שהכהן עוסק בקורבנות ובברכת כהנים ולא בשיפוט, בבוררות, בממונות. אנחנו גם משתדלים להפריד בין כהונה למלכות תמיד. ותשימו לב לנקודה מאוד מעניינת בהלכה. עוד לא דיברנו על מלך, עוד נעסוק בו בעזרת השם. גם במלך, לדעתי, לא בא פרשת שופטים לתאר את המלך. אלא את יחסו של המלך אל התורה. וכתב לו את משנה התורה הזאת וקרא בו כל ימי חייו. ואת יחסו של המלך אל הכהנים ואל הלווים. כי הוא כותב את התורה על ספר שנמצא לפני הכהנים הלווים. כל הפרשה היא מערכת הקשרים שמייצרת חברה שבסיסה הוא קודש. ובסיסה הוא קודש עד לעגלה הערופה בנחל. בסדר? מהמקום אשר יבחר השם, שאתה בא מהנחל למטה אליו, ועד כאשר נציגי המקום אשר יבחר השם, כולל הכהנים, מגיעים למטה כשאתה מקים מקדש למטה ועורף עגלה בנחל. כל המערכת הזאת, זה דבר מופלא, כל המערכת הזאת היא נושא הפרשה. איפה אתה נמצא בתוך התמונה? איפה אתה נמצא בתמונה כשיש מלחמה, אבל עכשיו אתה הרסת אישה? איפה אתה בתוך התמונה הזאת? איך נוצרת חברה והקולקטיב לא הורס קודש? כמו שתמיד קורה. איך מקימים מדינה? מבינים למה ג' אלול זה פרשת שופטים? איך עוסקים בזה? זה הנושא, זאת הסוגיה. וכמו שאנחנו אומרים, תמיד זאת סוגיה כמובן כללית, אבל לא פחות מזה, אם לא יותר מזה, זאת סוגיה הכי אישית והכי פרטית. איך אני מקים מערכת חיים חברתית, ממונית, כללית, שלימה, כשיש כהן בבסיס. אז מצד אחד אמרנו שמתחדש לנו שהכהן קשור לעולם השיפוט. לא סתם קשור לעולם השיפוט, אלא על פיו בעצם מתרחש עולם השיפוט. על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. כי בם בחר השם לשרת, לברך, עד כאן הבנו, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. אז כשם שהתחדש לנו שכהן כן קשור למשפט, בניגוד לציור הרגיל שלנו, צריך לשים לב שדווקא דבר הפוך שאולי כן מסתדר לנו, הוא לא הלכתית. המלך, שדווקא נראה לנו כאילו הוא דווקא יותר קשור למשפט. כי המלך עוסק בדברים ממשיים. מלך לא דן לעולם. כלומר, אם מלך מבקש להצטרף למשהו משפטי, חס וחלילה. אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, כי ניכנס לפרשת המלך עוד מעט. מהתפיסה שאנחנו עוסקים בה היום. לא במושג של המלך, אלא במושג הזה של שופטים שאנחנו רוצים ללמוד. אבל זה פלא עצום. אתם שמתם לב? הכהן לא רק דן, אלא הוא מקור ההשראה של המשפט. המלך היותר קרוב אצלנו לעולם המשפט, מלכות, הוא לא דן לעולם. לא מעיד, לא דן, לא דנים. זה משנבת במסכת סנהדרין. אין דין, מלך ודין לא הולכים יחד. כהן הולך עם דין ומשפט. זאת אומרת שהמושגים שלנו חייבים רענון מהיר. כי הכל הפוך על הפוך. איך אמרנו, הפרשה הקודמת עוסקת במקום, והפרשה שלנו עוסקת באדם, באישיות, באישיויות שיוצרות מהמקום הזה את מה שהוא צריך להיות, את שער השמיים. הדברים שלנו גם יבררו עוד נקודה קטנטנה שלא ניכנס אליה עכשיו, אבל אם תשימו לב בראשון, יש שם פתאום באמצע משהו שנראה לא קשור, דינים שקשורים לכאורה לעבודה זרה. לא תיטל לך אשרה כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך, ולא תקים לך מציבה אשר שנה השם אלוקיך. וכשאתה נכנס לזה מתחשך לך לשאול שתי שאלות, א', מה זה עושה פה? וב', איזה ראש קרימינלי רצה להקים אשרה דווקא אצל מזבח השם אלוקיך? כלומר, במי מטפלים פה הפעם? הרי גם את הראש של הקרימינל צריך להבין. מה הרעיון? כלומר, הוא רוצה לעשות אשרה, אז למה הוא לא עושה אותה באשרולוגיה? למה הוא בא לעשות אותה דווקא פה? אלא מה מדובר? באיזה מין מקרה קיצון של אחד משוגע שאת עבודה זרה דווקא... אז זה מדובר. ואיך זה קשור לשופטים ושוטרים? כי הרי זה מוקף מלמעלה ומלמטה במשפט. פתאום באמצע המשפט, עכשיו מה שעושים זה לא נוטעים אשרות? יש פרשות שלמות שעוסקות בעבודה זרה. מה, איך זה נכנס שם? כהן ושופט, אנחנו מתחילים בעברית. כהן ושופט הם שני בעלי תפקידים שכדי להבין אותם קודם כל בוא נבין את המילה. ואני יודעתי כהן בא מהמילה כן, כפנו. ההי הנעלמת באמצע תוסבר מיד. השופט בתת, שין פי תת. השופט בתת, בדומה מאוד לשופט בתף. מה זה לשפוט קדרה? לשפוך. השופט בתת, הוא בעצם זה שממשיך את התורה, את המשפט, ופושט אותו, וממשיך אותו למציאות. התורה היא משפט. כל התורה היא משפט. עניין התורה הוא המשפט. ומשם כל אותיות השופט, אגב. אם נתחיל בשופט, תפקידו של השופט הוא ללמד את ההלכה. אתם יודעים מה זו הלכה? זה הולכה מלמעלה למטה. זה ללמד איך הולכים במציאות. זה ללמד את דבר המצווה. בעצם למה צריך שופט? כדי שיסביר לי בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע. למה אני לא יכול לבד? כי אני לא מבין. איך אני יודע שאני לא מבין? כי יפלא ממך דבר למשפט. זאת אומרת, הפשט חסום בפניי. מה קרה? יש כאן איזשהו משהו שהוא מופלא, כי יפלא, פי למד א', כי יפלא זה מחוסה. במופלא ממך אל תחקור. משהו מחוסה ממך, ותפקידו של השופט הוא לפשוט לך, הוא להסביר לך את הפשט. אגב, ממה באה המילה פשט? דיברנו הרבה פעמים. ממה באה המילה פשט? אילו היינו זוכים ולומדים כמו שהכהן, כמו שהמלך צריך לכתוב את התורה מספר התורה שמונח אצל הכהנים, אז לא היינו מחזיקים עכשיו חומשים והיינו יודעים מה זה פשט. כי מה שהיינו מחזיקים זה את הספרים הקדושים פה בפנים. ואז, נכון, כשהיינו רוצים לבדוק מה כתוב בפרשת שופטים, היינו פושטים את פרשת שופטים. והיינו פושטים אותה ורואים אותה יחד. אתם יודעים מה ההבדל בין פשט לדרש? מה זה דרש? ודרשת וחקרת ושאלת היטב. מה עושה הדורש? הדורש אומר, חבר'ה, לא מעניין אותי כל השאר. אני עכשיו עסוק בנקודה הזאת. אסור שיעניין אותי שום דבר אחר. ומה עושה הפשטן? אומר, חבר'ה, תפסיקו לנדנד לי בנקודה הזאת, בוא נראה את הפשט. וכשהוא פותח את הכל, הוא רואה איך דברי תורה עניים במקום אחד, ועשירים במקום אחר. זה פשט. זה ללמוד את הפשט. אם תחשבו שהתורה כתובה על אור של בהמה גסה, זה לפשוט את האור. וכשאתה פושט אותו, אתה רואה את המכלול. המהר"ל מפראג מסביר מה ההבדל בין תפקידו של המגביה בקריאת התורה לתפקידו של כל קורא. יש משפט ידוע שהמגביה נוטל שכר כולם, יותר מכל העולים. אני מודה, תמיד הבנתי את המשפט הזה כפרס ניחומים למי שלא היה בשבילו עלייה. לא סידרו לו עלייה, מה אפשר לעשות, אבל הוא נורא נעלב כי הדוד בא מסבתא של אורוגוואי וזה לא נעים. אז מה עושים? אז הוא מסדרים לו ניחומים ואומרים לו, המגביה נוטל שכר כולם, ואחרי זה ייתן את הקוגל. המהר"ל מפראג כנראה היה פחות רגיש לשטויות שלנו, ואז הוא הסביר כך, שההבדל בין כל עולה למקביה הוא פשוט. פשוט, לא שמתי לב. ההבדל הוא פשוט. כל עולה ממוקד בפסקה שלו. והמקביה נותן לנו לראות את המכלול. ולכן הוא נוטל שכר כולם. ואני יודעתי, יש מחלוקת חינוכית. איך צריך ללמד? קודם כל לפתוח ולהראות את הכל ואז להתמקד, או קודם כל להתמקד ואז לפתוח ולראות את הכל? נחלקו הספרדים, האשכנזים, הגבה. סוגיה מעניינת מאוד. חבל, יודעים מה לעשות תמיד, גם הפעם. אבל גם וגם בדיוק, גם וגם וגם חרבו הנה, גם וגם. אבל זו סוגיה, אגב, לדעתי ברור לי ששם זה הבסיס. אבל נחזור אלינו. השופט שהלכנו אל הפשט, והלכנו אל השיפוט, ואגב, בכל חילופי האותיות של המילה הזאת, שטיפה, לשטוף. ולהבדיל במילה השלילית של טיפש, שהוא בעצם התם שלא מעמיק. והוא לא רואה בעצם את הפשט. הוא הפוך. הוא כאילו רואה הכל, אבל הוא לא מצליח להעמיק בגלל שהוא רואה הכל. לראות הכל יכול או לתת לך מכלול מדהים, או להשאיר אותך טיפש. כלומר, מה עושה ראיית הכל? היא מאפשרת לך להתחבר אל המכלול. בדיוק, אז אתה מיישר בינות, אתה לא עושה כלום. זה כל צורות האותיות של השנלמלה הזאת. השופט, בטט כמו בטף, הוא פשוט, הוא אחראי על השטף, הוא אחראי על השפיכה הזו. הוא אחראי על ההולכה של התורה לכאן. וכשהיא מופלט ממני, כשהיא נסתרת ממני, כשהיא חשוכה, הוא צריך לתת לי את הכוח להאיר אותה ולהאיר את חיי איתה. זה תפקידו של השופט. הוא מורה הלכה, אגב מורה הלכה בעברית פירושו, מראה את ההולכה כדי שנראה אותה. זה מורה הלכה. עברית, פשוטה. לכהן יש תפקיד אחר לגמרי. הכהן הוא כאן. אתם יודעים מה זה כאן? כאן שיגור, כאן של מנורה, המנורה וקנה וכליה, הכיור וקנו. אתם יודעים מה זה כן? כן. נכון. מכוונים הדברים. בית המקדש נקרא איך? מכון לשבטך פעלת השם. למה הוא נקרא מכון לשבטך? כי בית המקדש של מטה מכוון כנגד בית המקדש של מעלה. תפקידו של הכהן הוא להיות הכאן. ממש, הכאן שמאפשר לי להיפגש עם שורש נשמתי. כשאני רוצה להגיע לשער השמיים ולתקן את התיקון הספציפי שלי, אני מגיע אל הכהן. אני מביא את הקורבן שלי, ועד לנקודה מסוימת בתחנת השיגור אני פועל. ישראל כשר בשחיטה. עד לנקודה מסוימת מאוד משמעותית אני פועל, ומנקודה מסוימת מעביר את הדברים הכהן, והקריבו הכהנים את הדם, וקיבלו את הדם, וזרקו על המזבח. בסדר? אם המזבח הוא מקום שבו נפגשים האש מלמטה והאש מלמעלה, הכהן הוא הגורם שמחבר. בהגדרה ההלכתית יש דיון אם הכהנים הם שלוחי דרחמנה או שלוחי דידן. כלומר, מי בעצם שלח את הכהן? הוא כהן להשם, כפי שמופיע בהמון פסוקים, או שהוא כהן שלנו? לכהן אין כוח אלא אם כן הוא מקבל את השליחות. לכהן אותו. אתם יודעים מתי זה בא הכי חזק? כל בוקר ובוקר. הכהנים בשביל לברך צריכים מישהו שיצעק כהנים. אתם יודעים איזה כיבוד זה? זה כיבוד מאוד חשוב. יש כאלה שהרי כל אלו לא מדברים כדי להתכונן למוסף, כדי להתכונן, יש כאלה שכל הזמן מתכונים לכהנים, זה גם, זה כיבוד גדול. למה כהנים צריכים שיקראו כהנים? כי הם לא יכולים לברך אלמלא הם קיבלו הוראה, שליחות, פנייה שלנו. כהן לא יכול לברך אותי, אלמלא אני לא שילחתי אותו. אין לו כוח לברך. והם עונים עם קדושך כאמור. כלומר, העם קדושך נותן את הכוח לכהן, בסדר? להעביר את הכוח של הכהן הנה. זה כאן, זה כן. ההי, זאת הדרך של האמירה בעולם, בהי נברא העולם. כף נון, קחו את המילה כף נון, כל פעם כשתצרפו לאות גרונית, תקבלו את אותו עניין. כאן. מה זה כאן? כאן, יחסית לכהן. באותיות הגרוניות, אתה מקבל את העניין של הכאן, של הכן, זה דבר פילי, של הכן, וזה תפקידו של הכהן בעולם. הוא אחראי לוודא שאנחנו נשארנו בשער השמיים ולא התפספסנו. בסדר? שאנחנו מכווננים. השופט צריך לעסוק בריא ובנגע. אבל הכהנים הלוויים, הכהנים בני לוי, על פיהם יהיה כל ריא וכל נגע. זה לא חידוש של פה. הכהן לוקח את האורים ותומים, ועל פיו יצאו ועל פיו יבואו. כששואל משה רבינו את הקדוש ברוך הוא, מי יחליף? יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר, איש על העדה אשר ייצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. אז הוא אומר לו, תביא את יהושע, וכולם אומרים, או, הנה יהושע הוא האיש, לא נכון, תקראו שם את הפסוקים בפרשת פנחס. תביא את יהושע, ותעמיד אותו לפני מי? אלעזר הכהן, כמו שאני הולך לפני הכהנים והשופטים, ושאל לו במשפט האורים ותומים, על פיו יצא ועל פיו יבוא. זה ממש אותו דבר. אז בעצם הכהן הוא המקדש. המקום אשר יבחר בא לידי ביטוי בכהן. שיאו הוא בקודש הקודשים ובכהן הגדול. הציור שלנו את הכהן רק ברגע של הקורבנות, ברגע שאנחנו קוראים לו בגלותיות הנוראית שלנו, הרגע הדתי, הוא הסיפור העצוב של כל הסיפור. השאלה היא האם אנחנו חיים בעולם של כהנים ושופטים, או שהשופט פועל שלא מכוח הכהן. כדי שהשופט יפעל, הוא צריך לפעול מכוחו של הכהן. אם אין כהן, אין משפט. זה החידוש של כל הכהן מההתחלה. לשוטר יש את התפקיד השלישי. שוטר זה משטר. משטר כמילה, ושטר, שטר, שינטט ריש, שוטר. שטר הוא לא ספר. שטר הוא משהו שצריך לפרוע אותו, אחרת הוא לא נקרא שטר. שטר הוא משהו שצריך לעשות בו פעולה, והיא צריכה להתממש. לקיים אותו. שטר, אין טעם לשטר. שטר ללא קיום, שטר ללא פעולה, נקרא בהלכה חספה באלמה. זה סתם חרס, זה כלום. אני לא מתאר דף של ספר כשטר בשום מקום, אנחנו יודעים עברית. שטר זה משהו שיש לו צורך להתממש. מישהו צריך להוציא לפועל את השטר, את הכתוב, את מה שיש פה בכוח. עכשיו זה לא בכוח, בכוח זה כבר צריך כבר להתממש, זה לא למשפט, זה להוצאה לפועל. השטר לא עומד למשפט, זה כבר עבר את הכל. זה רק עומד לפיראון. מי יפרע את השטר? משם בא שוטר. עברית היא שפה חשובה, צריך לעבור עליה בפשטות. והשוטר תפקידו הוא לפרוע את השטר שאת תוכנו העביר מהתורה אל השטר השופט, שאת הכוח להעביר את התורה מהתורה אל השטר קיבל השופט מהכהן. בסדר? קיבלנו? זה המהלך. יש לנו כהן שהוא הכאן, שמבדל לאורך כל הדרך שאין כאן חלילה, חלילה, חלילה תורה שהיא לא מכווננת בשער השמיים. לכן המקום צריך להיות המקום אשר יבחר השם. לכן המפגש הבא שלנו עם הכהנים והשופטים יהיה, האם המקום אשר יבחר השם עושה את הכל לשער השמיים, עד למקום ההוא בין שתי הערים שאף אחד לא מוכן לקחת עליו אחריות מוניציפלית? עם ההרוג ההוא, עם העגלה הערופה? האם עד לשם מגיעה החבורה הזו של הכהנים, שופטים, שוטרים? זה דבר מופלא. אם זה פועל עד לשם, אז כפר לעמך ישראל אשר פדית השם. אז יש כאן את החברה שעליה אנחנו מדברים. אם לא, אז חלילה נוצר פה עוד קולקטיב מסוכן. שכשנוצר קולקטיב מסוכן כזה והוא שוכח את היותו כאן שיגור, אז הוא גולה כדי ללמוד בגלותו איש איש את תפקידו לבד, וכשמסיימים את הלימודים לבד חוזרים לניסיון נוסף בעזרת השם, שזה יהיה הניסיון הטוב והשלם והאחרון. אבל זה המהלך, צריך לקלוט אותו. זה כל הפרשה, אין רגע בפרשה בלי זה, זה כל הזמן. דבר המשפט הוא בעצם האם אתה מצליח לשפוט, כמו בתף, את דבר השם הנה אל המציאות, לפשוט, כאילו תציירו לעצמכם את האותיות שבהם נברא העולם. מקיימות את כל המציאות, ציירו לעצמכם את האותיות רקיע ושמיים ואור המקיימות את העולם, ולא שולחן פיזי. וציירו לעצמכם כמו איזה מין פשט ארוך, איזה מין גבילים ואותיות של ספר תורה, כמו שרבי חנינא בן טרדיון ראה, שהם פשוטים מלמעלה למטה, ובוחנים אם אני שער השמיים או לא. אני, את, אתה, אנחנו חברה. שופטים ושוטרים תיתן לך. זה דבר פלאי, שזה מעביר אותנו מהמקום אשר יבחר השם, אל הפרסונות, שהן בעצם שלבים בתוכי, ואחר כך נצא לטיול הפרטים הכי ממשיים, לפרשה עם הכי הרבה מצוות שיש בתורה לקיט את זה. מה עושים כשזה כך, ומה עושים כשזה כך, ובהשבת אבדה, ופרטי פרטים, זה יהיה בפרשה הבא. אבל אנחנו לוקחים עכשיו את כל המהלך שלימד אותנו משה רבינו בספר שמות, ובוחנים האם אנחנו יכולים וזכאים להיכנס איתו ולהקים איתו את המדינה שלנו. אם נהיה זכאים, נתחיל את הפרשות של כי תצא למלחמה על אויביך, וכי תהיינה לאיש שתי נשים, וכי תהיה איש לבן סורר ומורה, וכן ציפור, והשבת אבידה, וכל הפרטים כולם יבואו בהמשך. כשבסופה של הפרשה הבאה, 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 יעמוד כל הזמן הדוב העורב, המלאק. המלאק. וינסה כל הזמן לערער את היכולת לקיים פה שער שמיים. זה יהיה ניסיונו. זה מהלך אחד. בסופה של הפרשה הבאה, זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך מצאתכם ממצרים. כל העסק הוא כפר לעמך אשר פדית. זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך. מה הוא עשה לך המלאק בדרך מצאתכם ממצרים? מה הוא עשה? הוא עשה דבר אחד. תעברו פעם על תולדות המלאק בכל התנך. ותגלו דבר מדהים. הוא אף פעם לא נמצא באותו מקום שהוא בפעם הקודמת. פלא אדיר. הוא הלוחם האולטימטיבי שלנו, ולאף מלחמה איתו אין איזשהו רקע שאתה יכול להסביר על ידי פרשנינו לענייני פרשנינו. כל פעם זה משתנה. פעם הוא לוחם ברפידים, שבכלל לא נמצאת בערי המלאק, אבל זה מקום יפה. פעם הוא לוחם בפרס, פעם הוא לוחם בגלבוע. שימצא כבר מקום. מה הוא רוצה? יש לו לא מקום, יש לו טיימינג מדויק. כל פעם שבאוויר עולה רעיון מקדש, חיישני המלאק מתחילים לפעול. זה הפנימי של המלאק, זה האמלאק, זה בי, זה הכל בי. כל מה שאנחנו מדברים זה בי ובכל. זה הכל הבירור הזה. כל עוד יש מה לגלות, שנקרא גלות, לא להיבהל מהמילה. זה איך אנחנו כפרטים מביאים את זה כדי שזה יפעל. בי, הכל בי. מתי המלאק מופיע? תשימו לב, בפעם הראשונה הוא מופיע מיד אחרי שירת הים. מה קרה? יצא עם ממצרים ואמר, מכון לשבטך פעלת, מקדש השם כוננו ידיך. המגמה התרחשה בעולם. היא קיימת עכשיו בכל אחת ואחד, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל הנביא. חיישני המלאק התחילו לפעול. אשר קרחה בדרך. אולי לא, אולי מקרה. למה, מה זה אשר קרחה בדרך? למה אתה אומר שהכל כן? למה הכל מכוון? אתם יודעים מה זה קרחה? זה אנטי מכוון. מה אתה אומר? אבל ממש זה היה בדיוק. אולי. כן, סטטיסטיקה זה מסתדר. המלאק לא אומר לא נכון. המלאק רק אומר מדעית זה יכול להיות בסדר. הוא גדול המלאק. כל פעם, תבדקו. מגיעים להמליך מלך בישראל, והמלאק ממתין בצד ואומר יופי, עוד קולקטיב קם. עכשיו יהיה להם ממלכה, אחרי זה יהיה קיסרות, אחרי זה הם יריבו, זה גם מצוין, בני אלי היה עכשיו, היה בלגן, יופי יהיה פה, עוד מעט, עוד טוטו, וכל העסק יהיה נהדר. אלה רכובים, אלה לא רכובים, הכל יהיה פיקס. ופתאום מדברים מקדש, מתכוונים ברצינות פה החבר'ה. ואז מגיע המלאק. ואז אגג. העולם מצליח, מצליח, מצליח להביא אותנו לכל מיני מקומות מרוחקים בגלות בממלכת פרס, ופתאום מרחוק כבר לא רק נמוך משפחה על הים, אלא מממלכת פרס, מקורש. כבר יוצאת הצרה מהעולם, תבנו בית, אנחנו רוצים לאום יהודי, אנחנו האום מבקשים. אנחנו רוצים אתכם שם. אנחנו יודעים, יש פתרון לבעיה היהודית. שהם יתחילו להיות מה שהם, תנו לנו אור. החיישנים פועלים, יש לו נציגות גם בשושן. לעמלק יש נציגות דיפלומטית בכל חור בי. הוא הקרי. קרי זה תוכנית שלא מגיעה למקורה. זאת התומה של קרי. קרחה זה מקרה שאי אפשר לכוונן אותו. זה משהו פה שלא מחובר לאינסוף. זה זעקת ייאוש אין אינסוף. הפחד של המלאק הוא מדבר אחד. מהכוונון בין הסוף לאינסוף. מהכהן. עכשיו, הכהן לבד הוא כלום, הוא כאן. הוא חייב שופט. והכהן והשופט לבד הם עדיין כלום. הם חייבים שוטר. ואם אנחנו משתנים בציור שלנו, אז הציור שלנו יכול כבר סוף סוף להשתנות גם ברמת השוטר. כי אצלנו שוטרים הולך עם גנבים, ושופטים הולך עם דוח. השוטר הוא לא רק זה שעומד עם זקיפים ופוקד צבאות בראש העם למי לא בורח. השוטר הוא זה שאחראי שהשטר הפרטי שלי ייפרע. ואם הרסתי אישה ואני עכשיו צריך לבנות את הבית שלי, הוא אחראי שהקולקטיב לא ימחק אותי. כי אם הקולקטיב מוחק אותי, חזרנו לטרגדיה שאיתה אנחנו גולים מהבית. זה תפקיד השוטר. הכהן אומר שמע ישראל, עוד נדבר על זה כשנגיע לשם, אתם יודעים מה פירוש שמע ישראל? הכהן אומר בוא אני אראה לכל אחד ואחד איך הוא קשור לשמע ישראל. רש"י אומר שמע ישראל אתם קריבים, אלמלא יש לכם אלא אמירת שמע כבר אתם מנצחים. הכהן אומר לנו איך אנחנו שמע ישראל. זה הכהן מדבר ומשמיע בלי שהשוטר מתערב. ולכן אל תראו ואל תארצו ואל תחפזו. הכהן מדבר והשוטר משמיע מי האיש, מי האיש, מי האיש. לא שופט, כי פה לא צריך שופט. כי פה לא צריך שיפוט שיוליך את זה מלמעלה למטה. זה פשוט, זה כהן שרק בא לוודא של האדם הזה ולקרם שלו ולחיים הכלליים יכול להיות מקום ביחד. שלא מוחקים בלעז את האינדיבידואידום בגלל הקולקטיב. האינדיבידואידום, הפרטנות, לא תמחוק את הכלל. כי זה דבר אחד כשהכל מכוונן אינסוף. ובסוף השוטר עצמו מדבר ומשמיע מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו ולא יימס את לבב אחיו כלבבו. זה המהלך. ובמהלך הזה הולכת הפרשה על כל השלבים שלה. נותרה שאלה אחת. מה תפקידו של הפונקציה האחת הנוספת שעוד לא דיברנו עליה בפרשה? המלך. המלך, אומרים אצלנו זה באולפן הבא. אליו ניכנס אחר כך. המלך הוא דמות מאוד מעניינת. המלך הוא לא שופט. כלומר, גם הכהן לא. אבל המלך הוא לא הכן שיגור. הוא לא יכול להשתתף במשפט. אם בבית הדין יושבים כהנים, בית הדין שודרג. גם אם לא יושבים כהנים, כשאתה בא לבית המשפט, אתה בא למקום הכהונה. אתם מבינים למה בית המשפט יושב במקום הכהונה, במקום אשר יבחר השם? זה כל מה שדיברנו. המלך לא יושב שם בדיוק. הוא קצת הצידה. המלך לא נמצא שם. המלך מופיע באזור המקדש, במעמדים מאוד מיוחדים, אבל במקום אחר. כשהוא בא וקורא את התורה בהקהל באוזני העם, אז הוא קורא את התורה שאגב מאיפה הוא לוקח אותה? מלפני הכהנים והלוויים. הוא לוקח את התורה שהכהנים הלוויים אחראים על שמירתה. זה לא חידוש של עכשיו. מה זה משכן? זה המקום ששם שיקנו את ארון העדות, ששם משכנים את התורה. מי שומר על זה? הכהנים. מי היחיד שיש לו מפתח להיכנס? הכהן. כאן השיגור שלנו. מכאן כל התפיסות משתנות. מה עושים ביום כיפור כשיש בית מקדש? עומדים ומתפללים שכאן השיגור שלנו יצא בשלום בלי פגע. מתפללים עליו, על הכהן. ועל מה מתפלל הכהן? עליי. שלא תפל אישה פרי בטנה. שהחקלאות תצליח. הוא מדבר עלינו, על אנשי השרון. שלא יהיו בתיהם קבריהם, כי יש שם בעיות אדמה. ויש שם... הכהן הוא... זה דבר... פשוט צריך להקל את זה. זה כל הסיפור. זה כל הסיפור. עכשיו זה מתרחש בכל קורבן. במובן הזה, כל הבנת התורה הופכת לאחרת לגמרי. זה המשפט שהוא דבר המשפט שהוא הכהונה שעל פיהם יהיה כל ריב וכל נגה, וזה כל המהלך שמחבר את הפרטים של פרשת שופטים. רבי כותב באחת השיחות שלו, כתוב ואשיבה שופטייך כבראשונה. אנחנו מתפללים אשיבה שופטינו. אנחנו לא מבקשים שופטייך ושוטרייך. למה? הוא אומר בשיחה דבר נפלא, כי לעתיד לבוא כשתמלא הארץ דעה את השם, לא יהיה צריך את מי שיוציא אל הפועל, כי אני אהיה השוטר שיוציא אל הפועל. יהיה צריך רק את מי שכשיהיה לי מופלא יפשוט עוד. כי גם לעתיד לבוא, כשתמלא הארץ דעה את השם, יבין כל אחד כפי כוח דעתו להבין. אז גם אז לכל אחד יש את כוח ההבנה שלו. וגם אז נעלה למקום אשר יבחר השם. אבל אז לא נצטרך את שוטרייך. כי אני עצמי אעביר את הפשט לשטר. וכשאני אעביר אותו אל השטר, אז משם הכל כבר יכול להימשך. לכן שופטייך, השיבה שופטינו, ויועצינו כבתחילה, אני לא מבקש את שוטרי, לא כי אני מפחד. כי כל העתיד הוא הזמן שבו ההוצאה אל הפועל היא כבר מתרחשת, כי אני רוצה להופיע את הדברים בפועל. זאת הפרשה במכלול שלה. על החלקים שלה, על הכהנים, הלוויים, על השופטים, על השוטרים, על המלך, עד לעגלה הרופה. מכאן נצטרך להיכנס לכמה דברים. אני רק זורק אותם בשנייה אחת, אנחנו נעצור עוד רגע, אבל לקראת שידור. לכמה דברים נצטרך להיכנס. אולי אם נתחיל מהסוף, פרשת עגלה הרופה מחייבת הבנה אדירה. הבנתי את העניין, מגיעים מלמעלה למעלה למעלה מהמקום אשר יבחר, עד למטה למטה לנחל האיתן לעגלה הרופה, במעמד בית הדין הגדול, בית הדין המקומי, הכהנים, המחפרים, כולם ערבבו תפקידים. השופטים של העיר הם מקריבי הקורבן, הכל מתערבב, זה פילי פלאות. תחשבו מעקבות זה, וניכנס לזה בהמשך. חז"ל אומרים במדרש מדהים שכשיוסף הצדיק רוצה לשכנע את אבא שלו שהוא יוסף, הוא שולח לו עגלות. והוא אומר לו, אבא, כשפירשתי ממך היינו עסוקים בעגלה ערופה. כשחשבתי היום על הפרשה אני התחלתי להבין את זה אחרת. ננסה להיכנס לעגלה הרופה וליוסף בהמשך.
מה זה מנהיגים? מה זה הנהגה?
מה זאת הנהגה בכלל? מה זאת הנהגה? מה זאת עגלה הרופה? זו פרשה שצריך להבין אותה. מה זה החיבור בין כל החלקים בכלל ישראל שאותו הולך יוסף לבקש? האם זה בא לידי ביטוי בעגלה הרופה של חלל לא נודע מי היכהו? האם זה לא מדרש שבא פשוט להסביר את כל הפרשה של יוסף מחדש? אם מבינים נכון את סיפור עגלה הרופה בעקבות פרשת שופטים. ננסה להגיע לשם. המלך הכותב את משנה התורה. מה בעצם תפקידו? חז"ל אומרים שהמלך הוא ליבם של ישראל. הרמב"ם מדבר תמיד על זה שהוא הלב של ישראל. שיחה גדולה מאוד, מברר הרבי, למה לב? האם המלך הוא לא המוח? האם הוא לא המוביל? בעברית אחרת, מה לעשות כדי לשאוף למלך? ניסיתי בשעה הקצרה האחרונה לפחות לעצמי לעשות חשק יותר גדול לבית מקדש. זה לא בית מקדש רק עם קורבנות שאני לא לגמרי מבין מה זה ואיך זה. זה צורת חיים אחרת לגמרי. זה כהנים ושופטים ושוטרים אחרים ממה שהתרגלתי. זה מדים אחרים. אבל מלך עדיין מרתיע אותי. למה אני צריך אותו בכלל? בטוח ששואפים אליו. כשנכנס לפרשת שופטים, אחת השאלות הראשונות שמטרידות אותי זה, אנחנו רוצים את הפרשה? רוצים ואשיבה שופטי אחיו הראשונה? רוצים קורבנות? מה שנקרא בעברית בדוגרי. מלך בטוח רוצים? זה לא דמוקרטי. רוצים מלך? מי הוא? ננסה להיכנס לצורה שלו. מה הוא המלך הזה? לפני שניכנס לזה עוד נקודה אחת שעליה דילגנו. המצבה הזאת. זה מיד, 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 מיד יהיה לשימוש. מיד, בדיוק זה מה שאנחנו צריכים עכשיו. המצבה הזאת שלא תקים לך. האשרה. ממה שאמרנו, אני בזה אתחיל, בזה אני עומד מיד. ממה שאמרנו, אני חושב שזה מקבל פתאום הבנה חדשה לגמרי. איך שער השמיים נשאר שער השמיים ולא מקום של משהו אחר. פה לא מדברים על עוד אזהרה על עבודה זרה. לפעמים כשלומדים קצת בשטחיות, חושבים שספר דברים זה המון המון אזהרות על עבודה זרה עם כמה דברים ליד. לא לבנות, להיזהר מהמקומות, לא לעשות, לא ללכת, לא לנשום, לא לדבר, לא... הבנתי. למה פה באמצע? מה יכול להפוך להיות שער השמיים? איך יכול המקום הקדוש להפוך להיות שום דבר לחיים? או מפני שאתה נמוך מדי, או מפני שאתה גבוה מדי. מפני שיש איזו הכרה גדולה מאוד את השם, אבל אין הכרה בהשם שהוא שייך לכל פרט. עבודה זרה של בית המקדש באה לברר איך שער השמיים הוא שער שאפשר להיכנס בו. איך שער השמיים הוא שער שבו אפשר ללכת ויש לו דרכים שיוצאות ממנו. אפשר ללכת בחיים האלה, הם ממשיים, זה לא שם. שתי תפיסות בעולם לא מצליחות ליצור קדושה. האחת כי היא מנפחת אותה לגבהים שאי אפשר בכלל לחבר אותם אליה, והאחת כי היא מנתקת בין הקודש לחיים. זה פילי פלאות. צריך להיכנס שם להשערה ולמצבה. ולהיכנס שם לזה, ניכנס בעזרת השם ג' אלול, מהבנת, אני מיד עומד, ניכנס לזה מהבנת המצבה, שהיא אחת הדוגמאות למשהו שהשתנה בתורה. יעקב אבינו מה הקים? מצבה. אז יעקב אבינו הקים מצבה. אברהם ויצחק הקימו מצבה. אבל לא תקים לך מצבה אשר שני. וחז"ל אומרים במקום מצבה שהייתה אהובה בימי האבות, נשנאה בימי הבנים. והמעבר מהאבות לבנים הוא שופטים ושוטרים. יש תורה, יש עמים, יש עם עם תפקיד. פעם הייתה מציבה, ועכשיו צריכים לעבור למשהו אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. אשר שנא השם אלוקיך את מה שהיה נכון פעם, כשצריך היה לקרוא בשם השם אל עולם אצל אברהם. ועכשיו לא. זאת הפרשה מלמעלה. אל הפרטים האלה ננסה להיכנס עוד מעט. אורי, אסרתיך.